28, כן.
וואו, 28, זה אומר...
זה אומר 28. הפודקאסט שלנו, ראות מישור וחן מענית, קיבוצניקים שעזבו וחזרו, חן, כתב הארץ, ואני עיתונאית לשעבר ויש את תוכן עצמאית, ואנחנו מאוד אוהבים לשוחח בפלטפורמה הצנועה שלנו עם האורחים הכי מעניינים שיש, והיום, חן,
היום אנחנו נדבר על יצירה עם אחד היוצרים שאנחנו הכי אוהבים וכמעט מעריצים, או מעריצים, לא כמעט.
חיכינו לו 27 פרקים.
חיכינו לו 28 פרקים.
עכשיו זה 28, 27. אבל קודם כל חסות. קיבוצניקים, והאמת לא רק קיבוצניקים, תבדקו מה מצב הביטוחים שלכם ותדעו שיש לכם את ביטוח חקלאי, חברת ביטוח עם נשמה, שנולדה מתוך הקיבוצים כבר למעלה מ-90 שנה, שתבין את הצרכים שלכם, היא גם יודעת לספק לכם מגוון ביטוחים, שכוללים בין היתר ביטוחי רכב, דירות, נסיעות לחול, והכי חשוב, שירות מעל הכל, גם דיגיטלי וגם אנושי. מאזיני הפודקאסט שלנו, יש לכם הטבה של 20% בביטוח נסיעות לחול. תלחצו למטה על הלינק, ההטבה כבר בפנים.
אני רואה את התנועה הקיבוצית, ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה, נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת עולם שלך?
השקפה לא, עם החיים.
עם החיים, כן.
ראות מישור וחן מענית עם שיחת קיבוץ, פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
דרור שאול, איתנו.
תציג את דרור שאול?
תציגי במשפט, אבל באמת, דרור, אנחנו מהיום הראשון של הפודקאסט, הוא השם הראשון אולי ששאלה שרצינו שיבוא להתארח.
וגם נגיד שכל אחד שמדבר איתנו, אז אומר, תביאו את דרור שאול, תביאו את דרור שאול. ולקח הרבה זמן להביא את דרור שאול.
למה בעצם?
בוא נשאל אותו.
אבל הגיע בדיוק בזמן. רק תציגי במשפט את דרור שאול.
מי התקשרת בעצם?
לא, אנחנו, תראה. קודם כל, אני שמחה שאתה בא עכשיו. אני חושבת שזה הזמן הכי טוב, כי גם כי בעצם צריך להתחיל הכי מהר שיכולים, ולאט לאט להגביר, וזה באמת לתת גז מבחינתנו. אבל גם כי יש לנו עכשיו, שנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר, איזושהי פרספקטיבה אחרת ואיזשהו נחת לפרק נושאים מצחיקים וקשים, בחברה הקיבוצית. ומה שגילינו כאן בין היתר זה את היכולת לדבר קיבוצית. כאילו את הייחודיות הזאת של השבט עם אנשים שבאו מקיבוצים אחרים וברור שעברו חוויות שונות, אבל במשהו הפנימי שלהם להבין אחד את השני.
אבל קודם כל אולי באמת נתחיל בשביל המאזינים שלנו והצופים. דרור, תגיד ככה, אתה תציג את עצמך איך שבא לך, כשאתה, מה בא לך עכשיו להגיד? יש הרבה דברים שאתה יכול... קודם כל, אתה גדלת בקיבוץ כיסופים.
אז בשיחות המקדימות שהיו לנו, אמרתי שאני מקווה שלא נדבר עוד פעם על מבצע סבתא ועל אדמה משוגעת, כי דובר על זה כל כך הרבה. ואת אמרת לי, אבל אף פעם לא ראיין אותך קיבוצניק, וזה דווקא הדליק אותי.
ועוד שניים.
ועוד שניים. קיבוצניקים, ולדבר ממעמקים אחרים על כל הסיפור. ואז היו לנו כמה שיחות, ואנחנו לא בדיוק יודעים לאן זה ילך, אבל אנחנו מקווים שזה יעניין את המאזינים והצופים. אני גדלתי בקיבוץ כיסופים, בסיטואציה די אגומה, ההורים שלי נפטרו שהייתי ממש צעיר, הסבא והסבתא באו לקיבוץ לעזור לגדל את הילדים, וגם להאשים את אמא שלי במה שקרה. סבתא שלי הייתה ספרנית של כיסופים, בתוקף תפקידה לא נתנה ספרים אף פעם לאף אחד, כי לא החזירו בזמן. הייתה יושבת בכיסא הקבוע בחדר האוכל, היו כיסאות קבועים, ושולצת לה את הדג מלוח, וכל הקיבוץ היה עובר שם כמו מחסום צהלי, ערב טוב, אמא שאול, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, החטא ועונשו, חצי שנה להחזיר את הספר. או ביום שישי, שבת שלום, אמא שאול, שבת שלום, מלחמה ושלום, חצי שנה, מה זה? מה אתה דיסלקט? וככה חיים שלי התחילו, עם שני אחים שהיה להם המון הומור שחור, אבל מאוד מאוד בנאלי, לא מצחיק בכלל, היה להם שתי בדיחות, לפי החג היית יודע איזה חג זה, בדיחה אחת הייתה, אתה יודע איך סבא וסבתא שלך הסתדרו כל כך הרבה שנים? כי אף פעם לא דיברה, אבל הוא תמיד היה מקשיב. או למשל, אתה יודע שסבא וסבתא שלך, הם שכבו בעצם רק פעם אחת כל החיים, ויצא להם תינוק, זה אבא שלך. ואני גדלתי עם הדבר הזה, ו...
גם הילדים שלי הולכים להגיד עליי את הדברים האלה, כי יש לי את הבדיחות קרש האלה שאני חוזר עליהם.
יש ז'אנר שלם של
עכשיו,
בדיחות
מה,
אבא.
מה ההבדל, מה זה ההפך מפטיבר, נגיד, דוב נבון. כאילו, זה דברים שאני חוזר עליהם עכשיו בבית.
צחיק.
והם יורדים על העיר. אבל...
הקיבוץ היה מקום מאוד מאוד נידח, מאוד נידח. אני חושב שהקיבוץ היה... מה ש... בעיקר קיבוצים שהם לא גש, שפעים, מגן מיכאל, אתה יודע, פלמחים. הקיבוץ שלי, אבל כל קיבוץ הוא יותר ב-100 קילומטר מהעיר, היה המקום הכי מרכז העולם, כי לא היה משהו אחר. ואם עשית פשלה, זה הסוף שלך, הדוגמה של קרמבו במבצע סבתא. היה אחד שהוריד איזה גישרון, שנים, קראו לו גישרון.
שנגיד לטובת מי שלא קיבוצניק, שזה לא כאילו משהו באף... זה לגמרי אמיתי, זה זה.
כן, פעם אחת הרמת קיבוץ... ברז, פעם אחת הרמת ברז בשדה,
ברור.
קוראים לך ברז. עכשיו, אצלנו
יש לי חבר שקוראים לו שיבר.
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 אצלנו משהו היה משהו רק מילה אחת שאמרו, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אני חושב אולי היה מתנדב עם השם הזה. היה רק דבר אחד שיכלו להגיד עליך, שזה הסוף, אחי, אתה גמור. ואח שלי תמיד הזהיר אותי. וזה מרקוס. שלא יגידו שאתה מרקוס. מרקוס זה אומר שילוב של חלם, עם טמב... מישהו שאין לו תקנה, לא יכול לצאת מהזה. אז אני גדלתי...
זה כמו קצת מוטי בננה, לא?
מוטי בננה, תכף אני אספר, זה סיפור קצת יותר מורכב על הבת זוג שהשוודית שהייתה לו. אבל זה היה מקום מרכז העולם, צד שני המקום הכי נידח בעולם, לדוגמה, היו מגיעים סרטים ביום שלישי, היה מגיע אוטובוס, פותח את הדלת, פשטק, על הרצפת הקורקר, ארגז כזה, מעלה אבק, שלושה גלגלים. עכשיו, ישראל הייתה עסוקה אז בדברים אחרים, מלחמות, עניינים. לא תמיד הגלגלים היו של אותו סרט. אז שנים, אני זוכר, אני לא הבנתי שסיפור צילות התחלה, אמצע וסוף, היינו רואים, גלגל הראשון, זה הגלגל האמצעי של בן חור, גלגל שני, גלגל הראשון של מרי פופינס, וגלגל שלישי, זה הגלגל הסופי של הקשר הצרפתי. והחבר'ה, אמריקאים, שאני רואה, did you see the, watch the film last night? What a beautiful film, three different stories, no ending.
וואו, זה ממש רשמון, yeah. כן.
Beautiful. וזה מה שהיה, וזה היה נידח. ושם קרו דברים, היו שם אנשים, וקרו שם סיפורים מופלאים, והיו שם דברים מעוותים, ש...
וזה קיבוץ ש... גדלת בלינה משותפת?
כן.
נכון, זה עדיין היה, זה ראינו גם ביצירות שלך. ותגיד, ההוויה הזאת של הספרייה, שסבתא שלך הייתה חיית הספרייה, אז אתה גדלת בספרייה, זאת אומרת, אתה היית, זה גרם לך לקרוא ספרים, זה גרם לך להיחשף לעולם הזה, או להפך?
היא גרמה לי בניסיון לעשות מעשה טוב, ולכן אני אומר, כאילו היום, אתה יודע, ילדים, יש כל מיני שיטות חינוך, וזה אנחנו, נדבר אחרי זה קצת על ניסים, אם תרצו. אני כל הזמן אומר לילדים שלי, תתכונן מה יקרה אם כן תקבל. את מה שאתה רוצה, לא אם לא. זאת אומרת, אל תכין את הילד למצב של אכזבה, כי תכין אותו למצב שכן תקבל, ושידמיין את זה גם, כי זה גם מביא את זה, זה תיאוריה אחרת.
מותר לחלום. סבתא,
מותר לחלום, חייב לחלום. לפני השינה אני עושה להם לפעמים דמיון מודרך של כוכב הדמיונות, והם נרדמים בארבע דקות, כי זה כוכב שיש בו הכל, כל מה שאתה רוצה הוא שם. את רוצה עכשיו מסעדת סושי ריקה, את תקחי, בלי לשלם. אתה רוצה גלידות, אתה רוצה להיכנס לאולם קולנוע, שאתה בתפקיד הראשי, אחד מהילדים שלי הוא שחקן כדורגל, והשני רוצה להיות שחקן בשכנים של צ'יץ'. אז, והדבר הזה של לחלום, אבל סבתא שלי בניסיון, לחזור רגע לשאלה שלך, להעשיר אותי ולגרום לי להיות יותר טוב ולקרוא וזה, מה היית אומר לי? כל יום בין 4-4:10, אתה תקרא. אתה תקרא לפני כולם, אתה תדע לקרוא. בין 4-4:10, 10 דקות אתה תקרא. אתה כזאת מאוקראינה, בוגלוב פדוס, כחות של גלילי. כתוצאה מזה, אני שנאתי לקרוא. ואני עד היום אשתי צוחקת עליי, שאני מביא ספר.
כחות של ישראל גלילי?
כן, אשתי, אני מביא ספר למיטה, אשתי
אומרת, זה נב גלילי.
אתה תרדם מהר מאוד עכשיו.
עינב גלילי, קרובת משפחה.
עינב גלילי.
היא נכדה.
ישראל גלילי.
אבא של עינב גלילי.
לא, עינב נכדה של ישראל.
נכדה, כן.
אבא של עינב גלילי ואבא שלי היו...
נדודים.
נדודים. כן.
אבא שלך הוא סלב. נכון.
אבא שלי הגיע לישראל ב-51, במקרה, כמו רוב האנשים האלה, הוא התקבל את ג'וליארד והוא עזב את הכל, והוא ברח ממשהו שהוא לא ברור, והצטרף לדוד שלו, גלילי, לכמה שבועות בנאן, ובדרך, או בינן, הוא פגש כל מיני בחורות שכנראה הראו לו את הציסי שלהם, כנראה יפה מאוד הזה, שככה צעיר, גיל 18. והוא הלך אחריהם, והגיע לקיבוץ כיסופים, ואני שנים חוקר את נסיבות מותו, על נסיבות מותה של אמי, עשיתי את אדמה משוגעת, נסיבות מותו אני חוקר שנים, יש לי עשרות הקלטות, עשרות שעות של הקלטות ועשרות שעות של צילומים, עם הוותיקים האלה, וגיליתי כל מיני תגליות על הדור הזה שהקים את כיסופים, ודרך זה שהקים את ישראל, שלא בהכרח היה רק חלוצים וציונים, כמו שלימדו אותנו בבית ספר.
מה זה אומר נסיבות מותו? זה אומר שאתה את כל הרקע שהוביל, מה זה אומר? מאות שעות, זה ממש נשמע...
יש תעלומה סביב המוות שלו, בגלל שאני מניח שהילדים שלי יקשיבו מתישהו לפודקאסט הזה, אז אני... לא אשתמש במילים נחרצות, אבל זה לא לגמרי ברור מה קרה, ואני לפני כמה שנים התחלתי לחקור, רציתי לעשות חוברת, והתחלתי לעצמי לדעת מה קרה, והתחלתי לדבר עם הוותיקים, ונחשף בפני סיפור מטורף, לא רק שקרה לו, אלא סיפור של האנשים, שמי זה האנשים האלה, למה הם הגיעו לכאן? כי השאלה הראשונה, אתה אומר לבן אדם, תסביר לי, אתה בן 18 בניו יורק, 1950, מה יש לך לעזוב את הכל ללכת לישון באוהל, בלי רצפה בנגב מערבי? ונחשפו סיפורים שלא יתוארו, שבמרכזם זה חבורה של אנשים שרובה הגדול לא היו חלוצים, הם היו פליטים, הם לא הלכו ממשהו.
זה גם קיבוץ שבעצם מוקם בשנות ה-50, שזה הבדל משמעותי מהעשורים קודם לכן.
נכון.
אז הגיוני שהמוטיבציות אחרות, וגם אם אני לא טועה, הם באים ממקומות אחרים.
נכון.
אז זה אפיון שונה.
אז כל קיבוץ, הקימו אותו אנשים, זה אין קיבוץ שדומה לקיבוץ השני. למשל, יש את ארז, רק ישראלים. יש קיבוץ אחר, צ'יליאנים, ארגנטינאים, כיסופים, 24 מדינות. עכשיו, אסור לדבר שום שפה חוץ מעברית, והם לא יודעים עברית. איזה בלגן הלך שם, איזה מכות.
זה מגדל בבל.
ואיזה אנשים, הגיע אחד, מנחם פיש, כל השמות בדויים בכוונה. אני לא שרברב, אני פסנטרן. Look at his fingers. I'm not gonna touch the fucking beef. Yeah, you do it. Yeah, והצביעו, צריכים לקנות לו כפפות מיוחדות. והוא, אני לא נוגע בזה, זה הידיים שלי. אמא שלי אמרה, אני בפילהרמונית. עכשיו, הוא 20 שנה מלמד מוזיקה באוניברסיטת אילת. 20 שנה. נוסע ברביעי, מלמד מוזיקה, חוזר בחמישי. בעיר, 20 שנה עד שהם גילו שאין אוניברסיטה באילת, עד היום אין. הוא נוסע לבאר שבע, יש לו חברה.
אבל הביא כסף, מה?
נסע, שלחו אותו עם כמה צ'יליאנים לטוח חורש טבעית, שיהיה לנו יער קצת צל, בנגב מערבי, חם נורא. עשה יער, 150 דונם יער, אחרי כשמיים מגיע מטוס של קרן קיימת, מסתכלים למעלה, כל היער מת, מגיעים אליו. מנחם, what did you do? באו אל חדר אוכל. מנחם, what did you do? I don't know. מחלת עצים היסטורית. פלסטינאים. הפלסטינאים הראו לנו את היער, בוודאות. אני ראיתי שם מישהו חשוד. מנחם, what did you do? ואז מסתבר, הוא אומר להם, look, אני אמרתי לך, I told you, אני פסנתרן, לא שרברף, and the tree, when it doesn't have any leaves, how would you know which side to put it in the ground? You know, הם שתלו 150 דונם עם השורשים למעלה. וזה מה שאפיין את המקום.
זאת אומרת, זה היה קיבוץ, זאת אומרת, זה קיבוץ בלגניסטי, הוא לא כמו... בוא נגיד, הזורע,
אוקיי? יקים שבאים,
משהו אחר, זה...
הדיבור על כיסופים היה, אני לא יודע, טוב, יום אחד ישבתי בקנטינה עם מישהו, וזה גם לפני איזה 12 שנה, ואנשים אחרי גיל 90, הם אין להם מחסום על הפה, הם גם לא שמים לב מה יוצא להם ומי מדברים. והבחור הזה מתחיל להגיד לי, You know who I fucked for 20 years, you know? Oh, אני חושב, אני בהלם. מה? זה מורה לספורט, כאילו. You know who I fucked for 20 years? Ricky! Ricky, you know, Ricky! In the pool! What do you think I went to be מציל in the pool? I cared about the מציל? אני מציל? אני לא עשיתי קורס מציל. אני, I fucked Ricky 20... עכשיו, שם היה בלגן...
לך אגב, סקס בקיבוצים, אפרופו גם לינה משותפת וזה... זה משהו, אני לא יודע, אני לא מספיק, כאילו, את יודעת, מה ההורים שלנו עשו בזמן שהיינו בבתי ילדים, וכל היה המון עניינים הרי.
תראה, מה שקרה זה בגלל שהיה לינה משותפת,
כן.
שהתפקיד שלה היה במקור, למי שהגה אותו,
ביטחון.
אפשר להגיד, לא, ביטח, לא חושב ביטחון.
אחת התיאוריות זה ביטחון, שהיה זה, שמו, היה מבנה בטון אחד במשק, שם 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 אותה.
לא, זה כמה מכיר, דברים.
תיאוריה, לא, תיאוריה אחרת, זה השיתוף. שקודם כל לשחרר את האישה מהצורך להיות אימא. זאת אומרת, בואי תתרמי גם את, גברת רעות, בוועדות איתנו, למה רק אנחנו נהיה ועדת, תהיי בוועדה, אז, לא, אז ישקיבו את הילד שלך במקומך. ושחררנו אותך מצורך להיות אימא. אז עזבו את העיוות שהם הבינו הרי בעצמם, כבר בשנות ה-60 וה-70 שזה לא עובד, ובשנות ה-80, בזכות אנשים, לא בזכות הסרטים שלי, הם הפסיקו את זה.
אצלנו רק סדאם חוסיין עצר את זה, 91.
אז כן, אז יחסית מאוחר. אבל קצת לפני בכיסופים. עכשיו, אבל מה קרה? כתוצאה מכך שאין ילדים בבית, מה עושים? עושים המון המון מין. ואז, כי אני חקרתי
אז עושים עוד ילדים, וזה מעגל שוטה כזה.
וגם המתנדבות, וגם החינוך, וגם האמונות, כאילו זה פירוק התא הבורגני.
יש בלי מאוד גדול. אז אתה בעצם זוג בן 40, they performed sexual life, כאילו הם בני 70. זה נמאס. זה אי אפשר כבר... ואז מה קורה? יש איזה פורים, יש איזה זה. פתאום תופסים טעור עם האי. ואז הם אומרים, טוב, אנחנו נשארים ביחד. ואז אחרי כמה שנים, הזוג הנבגד, הם כאילו מתחברים ועושים עוד ילדים. זה היה... ואז ילד אחד בא לגננת, אומר, למה לי יש רק חדר הורים אחד? אמרו, כי אתה היחיד שנורמלי פה.
דרך אגב, תפס אותי שאמרת שדיברת על החלום, ושאתה מדבר עם הילדים שלך, שזה נורא יפה, על מה אפשר ולא על מה לא אפשר. ואני חושב שבקיבוצים, לפחות איך שאני גדלתי, לא יכולת לחלום כל כך רחוק. זאת אומרת, היה קצת קשה לחלום רחוק. חלמת להיות שחקן, אני חלמתי, לא יודע, להיות שחקן כדורגל בפועל תל אביב, אתמול ניצחנו בדרבי, הייתי חייב להזכיר את זה.
אז אתה גם יונייטד.
אני גם יונייטד, שגם חוברים לעצמם, חבל הזמן, כן, ולפני זה...
שיממנו את רעות.
זה ציטי, אבל נמשיך הלאה.
דיברנו על חלומות.
לא, אני אומר ש...
לא, זה מעניין, כי אולי הפוך דווקא, בגלל שאתה כזה רחוק...
הרי היה קשה להיות חריג, זה היה חברה מאוד... היה קשה יותר להיות חריג, היה קשה... ובאמת, גם הנגישות הייתה יותר. אני היום, אני עיתונאי בארץ. אתה יודע, לא יכולתי לחלום להיות עיתונאי בעיתון הארץ, או בכלל בעיתונות. זה היה משהו שהיה מאוד רחוק. לא הלכתי לגלי צה"ל כשהלכתי לצבא, שזה רוב התקשורת. אז מעניין אותי, האם אתה חלמת על הדברים האלה כשהיית ילד, להגיע למקומות שהגעת אליהם, לעשות סרטים, אתה יודע.
תראה, אני בדיעבד, זה מאוד, מאוד... לא קל כשאתה שם להבין מה אתה עושה ומה אתה רואה ואיפה אתה נמצא. אבל בדיעבד אני יכול להגיד, אחרי שנים שעברו ואחרי טיפול דינמי של 20 שנה שעשיתי, שהחיים שלי התחילו בצורה די עגומה מבחינה משפחתית, בוא נגיד, משפחה די התרסקה, וגדלתי בדיסוננס מטורף, משום שקיבוץ מצד אחד זה כל השוויון ונעזור, מצד שני זה לא היה ככה במציאות.
בוא.
זה כנראה גם לא יכל להיות ככה, אבל הם אמרו שזה ככה, המבוגרים. ואתה בתור ילד מסתכל ואומר, אבל זה לא ככה, לא עוזרים. ואני ראיתי שם את אמא שלי הולכת ומדרדרת. ותראה, לפני כמה שנים אח שלי אמר משפט מזעזע, שהבנתי כמה הוא נכון. אמר, קיבוץ היה מקום מאוד מסוכן לגדול בו. בוא נע, תחשוב על המשפט הזה, זה כי היית צריך להגיד בדיוק הפך, קיבוץ היה מקום הכי זה, ובטוח, לא.
מה שאנחנו נוהגים לחשוב, נכון.
קיבוץ היה מקום מסוכן
לגדול בו. כי בתור ילד אתה מופקר.
היית, אם לא היה לך, גם אם היה לך הורים, אז היית צריך, בגיל 15 אמרו לי, הסבירו לי, אתה הולך לשדה עם הטרקטור, אתה יכול בטעות להרוג את עצמך. תחשוב על כל צעד שאתה עושה, תעשה את זה לאט, תחשוב. וכי היו שם המון תאונות, אנשים שמכונות הרגו אותם, מישהו ששם למישהו בטעות בבקבוק פנטה רעל שרצה לקחת לזה, הוא שתה את... קרו שם דברים איומים, במקביל לכל הדברים המדהימים שהם עשו, שזה להקים את ישראל, לשמור על הגבולות. עכשיו, במקרה הפרטי שלי, זה היה לראות את אמא שלי, שאומרת, יום אחד הייתי נוסע, והאורנים היו, היו רוחות, זה היה עם האופניים כמעט, הרוחה הייתה מעיפה אותי, והיא אומרת, יום אחד כל העולם ישמע את הסיפור הזה. הסיפור של מלחמתו של האדם הקטן בעולם הגדול. ואני בתור ילד בן 6-7 הייתי שומע את זה עוד ועוד. איזה סיפור? מי ישמע את הסיפור הזה? וזה לקח שנים שיום אחד עמדתי במליבו עם צלם, שאנחנו רצים לאשכרה לאוסקר, שלא נכנסנו לתשיעייה, אבל אחרי זה זכינו בסנדנס.
עם אדמה משוגעת.
עם אדמה משוגעת. כן. ואני קולט שהסיפור, אנחנו מספרים את הסיפור הזה לכל העולם. הדרך הזאת הייתה, אני אז לא ידעתי מה זה תאמין ותאמין ותייצר מציאות חלופית, שהיום אני יודע. כל המציאות שלנו היום היא מיותרת. אתה צריך כל הזמן לדמיין, תחשוב על זה. אנחנו נהיים סקנים וחולים ונגמר הכסף ולא רלוונטי. אתה יודע, כל הפחדים שלך, זה בסוף זה יקרה. אתה חייב כדי לשרוד כל הזמן לייצר מציאות אלטרנטיבית, מדומיינת שבה אתה, וככה אני שורד, ואז זה גם קורה. זה שנפגשנו פה היום זה גם נס. אז אני אומר, נחזור רגע לסיפור של איך זה קרה.
אומר, אתה צריך כל הזמן לייצר לעצמך מציאות כדי שיהיה לך משמעות.
אז אני אז לא ידעתי את כל זה, לא ידעתי שאני רוצה, צריך לייצר לעצמי מקום, אבל מה שכן ידעתי זה ש... היה יום אחד שהופיע אצלנו איזה פנטומימאי, ג'וליאן שגרן, ואחרי זה
כולה... ג'וליאן שגרן, מהתוכנית, מי הוא היה בטלוויזיה.
היה לו טריילר, ואחרי זה כולם באו מאחורי חדר הישן.
עם אשתו.
עם אשתו.
כן, רולנדה.
רולנדה, וכולם ביקשו חתימות. ואני גם ביקשתי חתימה, והוא חתם לי. והזכרתי לו את זה בפייסבוק לפני שנתיים, כיוון שאין לו, לא זוכר מה זה כיסופים. וזה היה רגע שמעתי, תראה, יש בן אדם, הוא מסתובב, יש עולם. הוא נוסע בטריילר הזה, אולי לא ידעתי אם הוא ישן, מופיע ממקום למקום, הולך למקום למקום. וזה כזה, העיר אצלי את הצורך הזה יום אחד, לספר את הסיפור שלי להמון אנשים. במקביל, היה לי אמא שלי מאהב שוויצרי, שבאדמה משוגעת רואים את הסיפור הזה עם המכתבים, שזה, שאני זייפתי איזה מכתב, וכתוצאה מזה קיבלתי הזמנה לשוויץ. ורק שנים אחרי זה, שהגעתי לתל אביב, ובזכות משחק כדורגל, נהייתי מפיק בפועל של החמישייה הקאמרית, וגיליתי שאני גר בשנקין, ומכיר את זה, ומכיר
טוב. למה בזכות...
מסרתי פס למישהו, הסתבר שזה עמי אמיר, תראה, מה אתה עושה ביום ראשון? תבוא לחמישייה, כבר הייתי עוזר במאי, נהייתי מפיק בפועל. וזהו, ואז... יום אחד, הסיפור הזה עם הסבתא, שזה בכלל התיאוריה שאחרי זה נדבר, שנדבר על התיאוריה של לחבר את הקו, שסבתא, לא קיבלו אותי לבית ספר לקולנוע, וסבתא נפטרה, תעשה סרט, מבצע סבתא. אז אני חושב שהצורך שלי כנראה בשייכות ובזהות גרם לי להיות אומן, גרם לי להיות מספר סיפורים, תסריטאי במאי, ועד כדי כך שאני גם גיליתי שאני טוב, מה זה במאי? במאי זה בן אדם שמרים לאנשים. אתה צריך ללכת עכשיו לשחקן, להרים לו, לתת לו שיביא לך איזה פרפורמנס
מיוחד. למרות שאתה גם, אתה גם שיחקת. זאת אומרת, אתה גם משחק, אתה גם נכנס לפריים לפעמים.
אני...
אתה לא רק, יש בימאים שלא...
אני לפעמים שיחקתי, אבל...
סימה וקנין.
אבל לפני ש... כן, בסימה וקנין עשיתי את זה פעם אחת, אבל עכשיו יש לי את ההרצאה, המופע שלי, שממש עושה סטנדאפ.
ממש סטנדאפ.
אבל אתה לבד.
כי לפי מה שהטריילר שראיתי, זה ממש...
כי זה סופר, זאת אומרת, אין יותר מזה.
זה אמיץ.
זה קרה במקרה, אני מעט אספר על זה, אני קודם אשלים את הנקודה על להרים לאנשים, אני גיליתי שאני נורא נורא יכול להזדהות עם הבן אדם הזה שנמצא מול המצלמה, אם זה בחורה או בחור, ולבוא, אני מעריץ אותו, אני לא יכול לביים מישהו שאני לא אוהב אותו, אני צריך לאהוב אותו. בגלל זה עושים חזרות, ובגלל זה עושים היכרות, ובונים את זה. ואתה רוצה לתת לו איזה משהו קטן, ושהוא יביא משהו מעצמו שלא תוכנן. בגלל זה הרבה פעמים בפרסומות שמישהו אומר לי, תגיד לה שתעשה ככה, פאוזה, וככה וככה. לא יעבוד. אי אפשר להגיד לא לעשות, אז זה לא יבוא ממנו. זה חייב לבוא מהשחקן או השחקנית. ולאט לאט התמקצעתי בלעבוד עם טלנטים. עבדתי עם לבנדובסקי מברצלונה, ועם בוגדנוביץ', ועם שמעון פרס. ועם שמעון פרס, ועכשיו אני עובד פוליטיקאים, אפילו מאסטר שף, אני מייעץ לכאלה שרוצים קורצ'ינג.
לשכלל הופעה מול מצלמה.
כן, וזה מגיע מהמקום הזה של לאהוב את הבן אדם, להרים לו, לפני הפרפורמנס. מה אתה מרגיש עם עצמך? להרים לו, לתת לו ביטחון. זה מה שאני עושה.
אבל דרור, איך מהילד הזה, בקיבוץ כיסופים, שגם יודע לתאר היום כבוגר את הרגעים האלה בצורה שהיא באמת יוצאת דופן, ויש המון יצירה קיבוצית, אם בספרות ואם בקולנוע, אבל באמת אתה מביא משהו אחר, אבל הילד הזה, שעוד לא לגמרי פענחתי את זה, מגיע למצב, שהוא יכול גם לספר סיפור וגם להרים את האנשים ולחלום. כאילו, איפה הנקודה שאתה מזהה את הזיק הזה יוצא ממך?
תראי, ההסבר הפרקטי, הפסיכולוגי, או אני לא יודע, שאני לא יודע אם הוא נכון בלבד, אם הוא שליט יחיד באירוע, זה שהייתי בא לחדר של אמא שלי, ולא היה, אבא שלי כבר לא היה, והיא הייתה עצובה, וזה לפני שהיו מגיעים כל האחים והמתנדבים, היו לנו הרבה מאומצים, ושש-בש, וטוסטים, וכאלה. זאת אומרת, הקומיקאי זה בן אדם שמנסה לחבות שריפה. מה זה השריפה? כל קומיקאי, אגב, כמעט כל קומיקאי, הוא בא לחבות, שלא יש שקט, שלא ישמעו אצל סבא וסבתא שישבו את ה...
כן.
ככה, שעות. טקטוק של שעון, אתה תשים אותי בחדר עם טקטוק של שעון, זה מבחינתי, זה כמו שבשבק, זה כמו עינוי. זה נורא. אז אני...
ובתור ילד אתה השתמשת בהומור?
להצחיק, לשנות...
זאת אומרת, זה משהו שיש לך מילדות, אתה פיתחת את הלהצחיק ואת זה מילד.
כן.
כי היית צריך להצחיק את אמא שלך.
היית צריך להצחיק, ולכן, עם השנים, זה נהיה, זה עכשיו, עם הקיבוצים, מה שקרה היה די מדהים. בהתחלה התקשרו באיזה קיבוץ, תבוא לדבר על מבצע סבתא. גם, תראו, גם היה פה הבדל. ב-2006 אדמה משוגעת יצאה. זה לא היה פשוט בכלל.
וואו.
חלק מהם לקחו את זה קשה, התחילו ללכלך, תגיד תודה, קיבוץ הציל אותך.
מה, מכיסופים? אנשים מכיסופים?
מכל הארץ, לא דווקא מכיסופים.
זה, אתה לא מכיר את זה שנעלבים?
לא, אני מדבר מכל הארץ, כן, אבל ניסיתי להבין האם הוא מדבר על הקיבוץ שלו.
כן, באתי, הקרנתי שם את הסרט לפני שהוא יצא בתל אביב, ומישהו שם אפילו אמר, למה באת לכאן היום להקריא לנו את הסרט? מה הסיבה לכך? בדיוק, אנחנו רוצים לדעת. והם בחרו, והיה זה. אבל אחר כך, מה שקרה זה שהדור התחלף, עברו 20 שנה.
כן.
והם לא איתנו. האנשים שאז באו בטענות. ומי איתנו היום? מי שהיום בן 85, אז היה בן 65. הוא יודע שהרוב נכון, או הכל נכון.
כן.
הוא יודע שהוא גם קורבן של המערכת. והדבר שהכי כאילו הדהים אותי, זה שממש לא מזמן, לפני חצי שנה הייתי בדגניה א', אני חושב זה היה שם, כמה אחת מאוד מבוגרת אומרת לי, אתה משלנו, אתה תמיד היית משלנו, אתה מספר את הסיפור שלנו. ואני הבנתי ברגע הזה, כמה שהקיבוצניקים החדשים, אני אקרא לזה, מחבקים את הסיפור הזה, כי הם יודעים שמותר לבקר את המערכת, כן, עכשיו איך זה קרה?
וגם שאפשר לבקר ועדיין לאהוב, נכון?
אפשר לבקר ועדיין לאהוב, ואני מסתובב, ואני בא לכל מיני מקומות נידחים, או במרכז, ואני, פתאום זה נהיה, מבוא תספר קצת על מבצע סבתא, נהיה איזה מופע הרצאה של שעה וחצי, של 45 דקות סטנדאפ, שהם פשוט אומרים לי, די, תפסיק, תפסיק, אנחנו לא יכולים יותר, הבטן. ואז אני עושה להם חידון, מקרין להם כמה קטעים, ואני כן מספר להם גם על הקטע הטרגי ואיך הגעתי לניסים, אבל מרוב שזה גדוש, ואני הרבה פעמים יושבים על כיסאות עץ או ספסלים או קטר, אז נולד אירוע חדש שעכשיו אני יוצא איתו לקיבוצים מושבים, הייתי חברות, הייתי בשבק, רפאל, כל מיני כאלה, שנקרא דרור שאול גרסת הבמאי, ששם אני קצת צחוקים בהתחלה, אבל אז אני מדבר גם על הטרגדיה וגם על הניסים ועל הפרקטיקה של יציאה ממשברים, שנקראת לחבר את הקו, ולסיום אני גם עושה לאימפרוביזציה, מביים אותם על הבמה, וזה קורא אותם מצחוק, כי הם כאילו משחקים.
זה המופע
החדש.
החדש, אתה עושה עכשיו, וואו.
כן.
אז זאת אומרת, אנשים מתנדבים ואתה מעלה על הבמה, ו...
כן.
וואו. תגיד, כמה אתה מהלך בסוף, אנחנו ב... כשאתה מהלך ביומיום שלך, כמה קיבוץ איתך עדיין? כמה אתה קיבוצניק עדיין? כי אי אפשר לזה, בוא נגיד, אתה יושב באיזשהו מקום, לאו דווקא אתה לא נראה כאילו כקיבוצניק.
אין שום דבר בינו לבין קיבוצניק.
אני אומר.
למרות ש...
כמה אתה, זה עדיין חלק ממך, ברור שזה חלק ממך, אבל כמה הקיבוציות הזאת עדיין חלק ממך, וגם לאחרונה, צריך להגיד, אתה גם חזרת לכיסופים, חשיבה באוקטובר, ועשית גם... איזשהו סרט על הטרגדיה שקרה למישהו בקיבוץ. כמה אתה מעורב, כמה זה חלק ממך, גם במעורבות וגם בהרגשה.
תראה, הקיבוץ מבחינתי הוא... קודם כל אני עובד עכשיו על סדרה, כמו שאמרתי, אני עובד על סדרת דרמה, שבה יש עלילה שקורית בשנות ה-50, של אבא שלי, ויש וויס אובר, ויש עדים, שמשחקו אותם שחקנים, כי העדים שאני ראיינתי נפטרו ברובם, והעדים סותרים את הוויס אובר, לאט לאט אתה מבין שיש מישהו שהוא כאילו מקשיב לעדים, הוא מנסה להרכיב את הפאזל, בניסיון להבין מה קרה, וזה כן או לא מתקשר לשישי באוקטובר בלילה. אז זה דבר, אז כל הזמן חי.
שישי באוקטובר 2023?
כן, כן, זה מתקשר לסיפור, זה מגיע עד לשם. אז מבחינתי זה משהו שכרגע נמצא בפיתוח, מנסים לגייס הזה מימון, מאוד קשה לגייס מימון, בכלל לסדרות, בטח לדברים שנוגעים בהם, גם אירועים של יחסים בין קיבוציקים לפלסטינאים שבאים בלילה, וכל מה שקורה עם הצבא, והיו שם כל מיני דברים שקרו, המדינה הפקירה אותם, לא בשבעה, רק בשבעה באוקטובר, הפקירה אותם ב-56, הפקירה אותם ב-67, אני מכיר את כל ההיסטוריה.
יש את הסיפור של קיבוץ איך כזה ניצנים, שזה גם, יש קיבוצים שהופקרו ממש...
השאירו אותם, הביאו להם מכונת עירייה עם 10,000 כן. כדורים, באו כן. למחרת, כן. תביא לי 5,000, אני צריך, באו לראות כדור, ראו שהמכונה מקולקלת.
אבא שלך היה אחרי ביטחון בקיבוץ.
אבא שהיה אחרי ביטחון, אבא שלי היה לו כל מיני טריקים, היה מפזר צינורות השקיה, 12 צול, וואלה. ככה לכיוון על הגבעות.
שחשבו
שזה... אז מגיר אל בעלה חשבו שזה תותחים, וואלה. אבל שם אנחנו לא מתקרבים. אבל בסמוך לששת הימים, היה למצרים טול לא לכבוש את הנגב, לכבוש קיבוץ אחד, ניר יצחק, היו מעמדים היום ניר יצחק, נחל עוז וכיסופים, קיבוץ אחד לעשות סלוטר, להרוג את, לטבוח בכולם ולהמשיך לתל אביב. אז אמרו להם, תכינו קבר אחים. והוא ועוד אדם שעוד חי בכיסופים, שבשבעה באוקטובר עם אקדח טופי, התחבא בשירותים, קנדי אחד, צריכים להכין קבר עם טרקטורים. אמרו כמה אחים? אמרו 5,000 גופות. שכאילו כל מה שצפו פה אימה וואו. בנגב המערבי, הוא חטף מזה, הם שניהם חטפו פוסט טראומה מהדבר הזה וזה. אז כשאתה שואל על קיבוץ, כמה זה הולך איתי, הסיפור שלי עם כיסופים, זה פצע שלא ייסגר לעולם. זאת אומרת, זה פצע, זה פצע איך שזה... זה. מצד שני, אני כן יודע להתגבר על הדבר הזה, ואני כן ביחסים טובים עם האנשים, ואני כן באדם, עזרתי להם בשבעה באוקטובר לגייס מימון מקנדה, עזרתי להם לעשות הסרט הזה, אח של איתה לקח את הקיבוץ תחת חסותו ביוזמה של נועם טיבון. אבל מבחינתי, תשים אותי עכשיו שם לטייל, זה לא נעים לי ברגליים, זה...
זאת אומרת, כשאתה חוזר שם, זה, מאור, זה מעורר אצלך את ה...
טרגדיה משפחתית, אישית, וגם אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, כל הדבר הזה שאיש מעולם לא צפה, שהוא יכול לקרות. האמריקאים אמרו, אנחנו נעשה בית יולדות על גבול הרצועה לתושבי הנגב המערבי ותושבי רצועת עזה. יהיה ביחד, בית
כן,
יולדות.
כן.
ומי ציפה שיקרה דבר כזה?
אבל תגיד, כשאתה מגיע לקיבוץ, אתה גאווה של הקיבוץ? זאת אומרת, אתה הדרושה, הוא יצא מקיבוץ כיסופים, אתה הדמות הכי בולטת, סלב, מקיבוץ כיסופים, הם גאים בך, הילדים שם אומרים, אני מהקיבוץ של דרור שאול, אתה יודע?
תראה, אני לא יודע אם מי שנשאר בכיסופים, באמת היום מכיר אותי, בוא נגיד, לא הרבה.
אבל מכיר את השם.
אבל נסעתי להם לים המלח כשהם היו בפינוי.
כן.
המון עזבו את כיסופים. זה דוגמה באמת לקיבוץ שכמעט שום דבר לא הסתדר שם. יש קיבוצים שאתה אומר, הופעתי בניר יצחק לפני שבוע. אז עם כל העזיבות וזה, אתה רואה עדיין קיבוץ, עומד, בא אליי מישהו, זה מורה שלי להיסטוריה, הוא בן 72, שמולי. יש קיבוצים, בכל מיני מקומות, יש קיבוצים שהם הגרעינים, אבל שם שום דבר לא עבד. חברתית, זה לא עבד. יש שם הרבה בעיות חברתיות.
אני גם, זה מדהים כאילו כמה זה נוכח בחיים שלך, גם ביצירה, אוקיי? זה שאתה באמת, נשמע שאתה מתעסק עכשיו עם חומרים סופר מעניינים, והיכולת הזאת לחבר כאילו בין החברה הקיבוצית לבין האקטואליה. אני, שני דברים. אחד, זה כאילו המפגש עם הילדים שלך. כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים כקיבוצניקים, בזה שאנחנו מגדלים את הילדים לידם לפני השינה, עולה לנו נורא חזק הילדות שלנו, ואז באמת זה נורא יפה היכולת שלך לדמיין איתם, להרים להם, מתוך החוויה הלא פשוטה שלך כילד.
אני אגיד לך משהו קורא הלב שעלה לי עכשיו בראש שדיברת. יש לי, המשרד שלי זה במגדל המים, באודים. אגב, מי שעובר על הכביש הראשי, אם אני שם, תבואו לאספרסו. ויש לי כל מיני קופסאות קרטון, ואני מרכיב פאזלים, כל החיים אני מרכיב פאזלים, כי לא קיבלתי את האמת בדיוק על מה שקרה. ובתוך הפאזלים האלה, בתוך המכתבים הזה, מצאתי את היום שאבא שלי נקבר, ומצאתי שזה פברואר 68, שיט, עכשיו ידעו בן כמה אני, כי אני מסתיר את זה היטב. תמיד אומר, לא שואלים שחקנית ובמאי בן כמה הם. מצאתי שם את ההספד, או את מה שכתבו האחים שלי הגדולים, באותו יום, רן וטל. הם כשהיו בני 9 ו-10, או 8.5 ו-10, וזה, כנראה אני התבגרתי מאוד, והתחזקתי מאוד מספיק כדי להצליח להישבר ממה שהאחים הגדולים שלי כתבו, אבל אני מבין מה אמרתי עכשיו, אבל כן. אתה קורא את זה, טקסט קצר. אחד כותב שם, אמרו לי שזה, אבל הוא כבר לא צריך להגיד לי, ידעתי שהוא מת, ואז הלכתי לבית ילדים. והשני אומר, הלכתי לזה, והערכתי ריח של קירות. אחרי שנים הוא אמר שריח של קירות, הוא התכוון...
שולחים לישון.
הסטנסיל, לא? הקופי. והלכתי לבית ילדים, וסתר אמרה לי, המורה, ואתה חושב על זה פתאום, על הבית ילדים הזה, שגם ברגע הזה, שאבא שלו, אני לא, אפילו לא חושב, אני לא הכרתי אותו, אני לא הכרתי אותו, את האיש, הייתי קטן מאוד.
האיש הוא אבא שלך.
כן, אבל הם שלחו אותם לבית ילדים, לכיתה, כן. לך לכיתה, ולישון בזה. עכשיו זה, אין לי זיכרונות רעים מהבית ילדים, לא הטרידו אותי, למרות שהיו אצלנו בעיות, אבל אותי, וגם סיפורים שסיפרתי לך, שאני לא אשים אותם בפודקאסט, אבל סיפורים איומים, לא זוכר דבר כזה אצלי, לא סבלתי, לא הייתי ילד ילד כאפות, אבל הדבר הזה של תסתובב לקיר, כן. ותירדם, וגם באדמה יש איזה קטע שם, ששומעים בלילה את הצעדים, ואתה לא יודע מי זה, וזה ממשיך, וזהו. מישהו, אנשים מסתובבים בלילה במקום
רק
הזה.
רק בסאונטרק.
בסאונטרק. בבית שלך מישהו הסתובב בלילה, הילד יקום, יצעק, אבא, מה זה? יש פה מישהו בסלון. שם הסתובבו, ועל הרקע הזה, כאילו, לחשוב כמה פצעים עמוקים בן אדם צריך כאילו, כדי שיגלידו, נדבר עכשיו בהערכה רבה לאחים שלי.
אבל אני רוצה להגיד לך, שמה שאתה עושה זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי... התיאורים שלך, של הילדות שלך, של הילדות של האחים שלך, זה דברים שכולנו, כל קיבוצניק, מכיר מהקיבוץ שלו. על דברים באמת שהתקבלו בשיחות קיבוץ שהם הזויים.
אותי, אני ישר שאתה אומר את זה, אני חושב על חבר שלי, שהוא בן כיתה שלי, חבר נורא טוב שלי כמובן, שאימא שלו התאבדה כשהיינו בני 11-12, ואני זוכר, דרכו, אני זוכר, אותם סיטואציות, אותו חוזר לבית ילדים, וכל הדבר הזה,
אתה
הוא...
אתה זוכר, אתה מהזיכרון
ברור, שזה גם כאילו... ברור שאני זוכר, כי הוא חבר נורא טוב שלי, וגם אמא שלו, וההורים שלו, חברים טובים שההורים שלי היו, והייתי שם, הייתי שם כאילו מסביב, וגם דיברנו על זה אחרי זה, אבל כאילו, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה, אני יודע על מה אתה מדבר, כאילו, כמובן לא מחוויה של הילד ש...
ראית את הסיפור שלו.
ראיתי את זה, ראיתי וחוויתי את זה, ואתה יודע מה? אפילו איתי לא דיברו על זה מספיק. אתה יודע, איתי ואיתנו, ואם, אתה יודע, דברים קורים, בקיבוץ דברים קורים, והתיווך הוא...
אין תיווך הרבה פעמים.
אין תיווך הרבה פעמים. זאת אומרת, התיווך הוא, לא היה כמעט תיווך, גם החברה הקיבוצית ובמבצע סבתא זה באמת כאילו, כל קיבוצניק שראה מבצע סבתא, אנחנו כן נדבר רגע על מבצע סבתא, פענחת איזה שפה ששוט, יש משהו שהוא נורא מצחיק בחברה הזאת, שהוא גם, הרי הצחק הוא תמיד על עצב גם, כאילו גם הדברים הגרוטסקיים, המוזרים, אז הם באמת יכולים, אפשר להסתכל עליהם, על העולם, בכל מיני דרכים, וזה באמת נורא נורא מצחיק, הדברים האלו, התופעות האלה, וזה בדיחות שרצות בקיבוצים וזה, ואתה לקחת את זה והפכת את זה למשהו שהוא באמת קורא המצחוק, כאילו, והוא הופך לקלט ולקנון, כאן.
וגם זיהית את הדברים הפשוטים האלה, כי אם נגיד, רק בני הזה, אוקיי, סבתא שלי תל אביבית, והמצב שלה הידרדר, והיא עברה לבית אבות בקיבוץ, כי קיבוץ זה אחלה מקום להזדקן בו, וגם התחילה...
לכאורה.
לכאורה.
יש קיבוצים שם ותיקים מגלים שאומרים, טוב, אומרים שהילד שלך ייקח אותך מפה, אין לנו איך...
כן, זה גם לא כל אחד יכול להיכנס לבית אבות בקיבוץ, ברור. אבל באמת רק בני הזה שימש אותנו לצחוק על הסיטואציה. וזה מדהים, כאילו, על לזקק את הדבר הזה, שכמעט עובר סדרתית בכל משפחה ובכל מקום, לא רק קיבוצניקים אגב, ולהשתמש בו, ולקבוצה המשפחתית אגב כותבים, קוראים מבצע סבתא כמובן. אז כאילו, כן, זה לא פשוט לזהות את הפשטות, ולהעניק אותה להמונים.
הסרט הזה נכתב מתוך ניסיון אחרון לעשות משהו, שיאושש את מצבי האגום, עוזר במאי, נהג, לא התקבל לבית ספר לקולנוע, והיה לי פסיכולוג שאמר לי, תשמע, למה שלא תעשה מזה סרט? זה סיפור מצחיק, אתה יודע לספר אותו בעל פה, תכתוב את זה.
כן.
אני, הם אמרו לי שאני לא יודע לכתוב, אומר, אני אומר שאתה יכול לכתוב, תכתוב. קניתי ספר של קובי ניב, איך לכתוב תסריט, קראתי אותו בשעתיים, ספר דק. תספר את הסיפור, זה באמצע, תשים את הדובר, הוראות בימוי, ככה, אחי, מכשולים ופתרונות, וכתבתי את זה בשבועיים וחצי. ואז היה מזל. אז היה מזל. עכשיו, למה יש מזל? כי כשבן אדם עושה, כנראה, בתיאוריות שדיברנו עליהן לפני זה, כשבן אדם עושה משהו לטובת עצמו, או שגם אחרים יכולים להרוויח מזה, אז המזל כנראה מתגלגל לכיוון שלו. עכשיו, למה אני אומר מזל? כי מתוך 100 תסריטים שהיו בחבית של ICP בזמנו, שנבחרו רק 5, למה שיבחרו את התסריט הזה? עזוב, אתה אומר, סרט, הסרט מצחיק, למה שיבחרו את זה?
נכון.
סרטו של מוישה זוכמיר, האופניים של דודו, מה זה מבצע סבתא דרושו? זה לא, אפילו את הדף הראשון צבעתי בצבע צהוב, בחנות של שכפול תסריט ברמת גן, אצל איזה עיראקי, שזה יבלוט.
וואלה.
וזה עברו השבועות, ולא לא נפסל, עד שיום אחד אמרו לי, קיבלת את התקציב.
אתה יודע מי הבן אדם שקרא ואמר, אני הולך על זה? כי בסוף זה בן אדם אחד.
לא, זה יש לו כמה אנשים.
לא, כמה קראו, אבל...
אפרת רבינוביץ', איתן גרין, יוסי עוזרד, אמיר מאורי.
אנשים רציניים.
כן, אמיר מאורי, הם אלה שאמרו, יאללה, ואורי סבג עליו השלום מפיק את הסרט. ואז קראו עוד ניסים, רמי אויברגר, זכרו לברכה, וסמולרג'י, כל השחקנים, ועינת ויצמן. אז זה נס.
מה, שכולם, שהם באו ו...
שהם באו בכלל, כן, כן למה שיבואו? כן. ואפרופו ניסים, מדבר קצת על התיאוריה שבדיעבד, כאילו, אני לא חושב שהמצאתי אותה, אבל אני לא אוהב להגיד המצאתי. אני לא המצאתי כלום. בתסריט טוב גם אומרים, אל תמציא, תמצא. תמצא דמויות. אני מצאתי קו שמחבר בין כל ה... בין חלק מההצלחות שלי, ואז זו ההרצאה השנייה שלי, דרור שאול, גרסת הבמאי, שבעצם מתחיל ממבצע סבתא, שהשיטה הזאת, שיטה שחברות ומנכ"לים מאוד מגלים בזה עכשיו עניין, שזה שיטה ליציאה ממשברים, זה יכול להיות משבר אישי, זה יכול להיות משבר מקצועי, פתרון בעיות, כשאתה תקוע ולא מצליח לצאת מהמקום שאתה תקוע בו, עצור שנייה, חבר קו דמיוני בין שני דברים שאין ביניהם קשר בכלל, שלח את הידיים קדימה.
כמו הסרטים שראית בקיבוץ בילדות.
למשל.
שאין ביניהם... יפה, יפה.
משם זה מגיע.
חיבור יפה.
שלח את הידיים קדימה, וגשם של ז'יטונים ייפול לך מהשמיים לתוך הידיים. עכשיו, לא חזר, אל תסתכל עלי ככה, לא חזר.
לא, אבל תסביר מה הסביר. החיבור הזה.
אני לא בן אדם ספיריטואלי, אני לא בן אדם דתי, ואני גם לא מתכוון להתחיל להיות. הדבר הזה עובד בחשיבה שלנו. אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, מבצע סבתא. לא קיבלו אותך לבית ספר לקולנוע. אגב, 10% הראשונים שזורקים, לא אחרי המבדקים. כאילו, אתה ירדת במעלית.
לא
זומנת
לרעיון.
לא זומנתי לכלום. ירדת במעלית בקומה הלא נכונה. לא קיבלו אותך לבית ספר לקולנוע. וסבתא מתה, והלוויה הסתבכה, והארון שם התפרק, עשה סרט, מבצע סבתא. וכך, תתגבר על זה, שלא קיבלו אותך בספר כלומר. יש הקרנת בכורה, אף אחד לא רוצה שהסרט ילך השנה להקרנה, לאקדמיה, לא ICP ולא המפיק, אף אחד, אבל אתה רוצה, כי אתה רוצה שישמעו את השם, ועל ההקרנה אתה מקבל מילואים בחברון, 15 יום בצומת הזכוכית, אין מי שארגן את ההקרנה, סינמטק יהיה ריק, סרט לא יעבור. אז לא היה מועמדות, וזה היה הצבעה אחת ועד הסוף. אז לקחתי את הצו מילואים, והמעצבת יהודית שץ עליה השלום, אשתו של פיני מהסינמטק, עיצבה את זה כמו הזמנה לסרט. אז בעצם הדבקנו עם העטפות, סיגל, ידידה שלי, קיבלה, התלפה מהבולים, זה אמיתי.
זה נורא יפה, צריך לראות אם אפשר לצרף את זה לפודקאסט, שאנשים יוכלו לראות או לפרסם את זה.
שלחתי
את זה לך, כן, ממש יפה.
שלחתי את ההזמנה 26 או 9 לספטמבר 99, בצד אחד היה כתוב את השם שלך, מילואים, ואז בן החבר אקדמיה, 700 כאלה שלחנו בתל אביב, הפך וראה, הוא לא במילואים, זה הזמנה לסרט. אז בעצם הסרט שחרר אותו מהמילואים, אז הסינמטק היה מפוצץ באנשים.
זאת אומרת, הזמנות לסרט להקרנת בכורה של מבצע סבתא, היו על גבי מעטפות שכמו מעטפות זימון למילואים.
כן, זה מה שעשינו.
אוקיי.
אחר כך היה עוד רגע שהבנו שלא מספיק שופטי אקדמיה באו, אז היה צריך לחבר עוד פעם את הקו. הם לא באו, זה אח שלי אמר, אתה תביא להם את הסרט. אז לא דיברו ככה, לא היה כזה נועל. תפסתי 300 קלטות VHS, הייתי שליח לפני זה בדומינוס פיצה, הכרתי את כל העיר, 10 ימים לפי הרימות, לפי אזורים, כל אחד קיבל קלטת של הסרט, לדלת שלו. ואז הוא שם את זה בווידאו, ואז הוא צחק, ואז הוא הצביע על הסרט. אחר כך היה עוד מקרה של פלאפל אטומי. איך תעשה שכל העולם ישמע על הסרט, תוך 3 ימים, אין לך תקציב ואין לך זמן. בא חבר שלי, ספי שקד, פרסומאי דגול, כן. ואסטרטג דגול וחבר, ולקחנו בניין בכיכר רבין, שהיה מיועד להריסה בגלל שריפה, וזה כן עלה 18,000 שקל, שמנו שם אפילו בלי עיצוב, שמנו שלט, כאן תיפתח שגרירות איראן בישראל, בקרוב, מפרטים חייגו. תוך 3 ימים זה היה, אם יש היה מספיק אידיוט להתקשר, קיללו אותו בפרסית. תוך 3 ימים זה היה ב-BBC, פרסיה, כאילו ב-BBC איראן.
גדול.
הוא מתקשר אליי, נו, זה היה מספיק מהר? כל העולם שמע על הסרט. והדוגמאות האלה, הם, יש לי עוד ועוד דוגמאות.
הם אותו ילד שמצחיק את אמא שלו.
לא, אבל תשמע, זה גם הרבה מאוד, לא, זה גם הרבה מאוד, קודם כל, סוג של, אתה לוחם, אתה לא מוותר. זאת אומרת, יש פה מוטיבציה מאוד גדולה, ויש פה, מה שאתה מספר, אתה מספר פה סיפור, יכול להיות שיש הרבה אנשים שהיה להם יצירות טובות, והם ויתרו. הם לא התקבלו בצפק כולנו, והם הלכו לעבוד בגננות, סתם. אתה לא מוותר, זאת אומרת, יש משהו שגם אתה, ואתה כנראה גם האמנת בעצמך. כי אחרת לא היית ממשיך.
כל מה שאמרתם נכון, וגם אני חושב שלא בדיוק היו לי הורים, אבל מצד שני זכיתי בשני אחים, כמו במבצע סבתא, שאין, כאילו, לא משנה כמה עמוק אתה תנחת לתוך האוקיינוס, יש איזו ידיעה כזאת, אפילו שזה כבר אולי יום אחד לא יהיה נכון, שתגיע יד ותתלוש אותך החוצה, ואתה מוגן, וכשאתה מסתובב על כדור הארץ בהרגשה שאתה בר מזל, ואתה מוגן, גם אם קוראים דברים איומים, אבל אז אתה לא מתייאש, וזה מה שאחר כך שמעתי כל מיני תיאוריות, עם הצפרדע, עם החלב, אין לך מה להתייאש, אתה כל הזמן צריך להיות בהרגשה שזה בא, עוד רגע זה בא.
תגיד, אחיך הגדול, לא קורא לו קרמבו באמת, מה היה הכינות שקורא לו שהפכת אותו לקרמבו?
קרמבו זה המצאה כדי להראות מה קורה, שאתה עושה פשלה בקיבוץ, אבל...
היה לו שם אחר כאילו?
טל, בית, בשייטת, איך קראו לו בשייטת? גיליתי, טל לא סיפר כלום, אתה יודע, טל זה תמיד היה ככה...
אנשי הדממה.
החלטתי לספר לכם על התפקיד החדש שלי, כולם זה מכניסים, ילדים, זה פיסטוקים להוציא, נועלים את הילדים בחדרים. כן, טל, דבר. לפני שבוע, כמו רבין, סיימתי את התפקיד החדש, ועכשיו אני ברגילה, ובעוד שבוע אני מתחיל את התפקיד החדש. נו, מה? זה מה שאפשר לספר. אז בשייטת קראו לו תלש.
תלש.
כמו צלש.
תלש.
וכל פסי שהיה הוא שבר, וממנו כמובן לא שמעתי כלום. ויש לי עוד אח שעושה דברים מאוד גדולים, כל מיני, השפדן, כל מיני דברים. אם זה צריך סגר של 100 צול, תתקשר אליו.
לא, אתם שלושה אחים שהגיעו, שלמרות המשבר המאוד גדול שעברתם בילדות, כל אחד מכם, יש לו חוסן כנראה מאוד רציני, אתם הגעתם למקומות, כל אחד מתפקד, הגיע לחיים, נכון?
זאת אומרת, זה לא מובן מאליו. אז רציתי לשאול בהקשר הזה באמת, האם זה משהו שאולי, ההורים שלך, אמא שלך, עשו נכון.
מי?
בקשר ביניכם, של האחים, הדבק הזה.
אני חושב שזה קרה תוך כדי תנועה, זה האירועים הטרגיים, שני האירועים הטרגיים של הנסיבות של מותם של הוריי, יצרו אצלנו כנראה מין בונדינג כזה, שמבצע סבתא זה ההדגמה שלו, נכון, עד היום יש לנו קבוצת וואטסאפ, ובא, למשל, מאתמול, בני, כותב לקרמבו, תגיד, אני רוצה להבין, בעצם, שנייה, מה הבעיה? אם איראן עכשיו מורידים 100 טילים בבת אחת על המשחטת הזאת, אז מה קורה? אז קרמבו עלינו, כמובן אחרי הרבה זמן, אין להם נשק שיכול להתביית עם הראש זה, ולכן התיאוריה שלך קשלה, יבש אותו. וזה ככה זה, או כל דבר שהוא, אבל תגיד, אני לא מבין, אבל תגיד, אם הם עכשיו צריכים, צריך לקחת, אני אומר לך, בוא ניקח מי ים, נכניס למנהרות, ונוציא את החנקן שייצא, נהפוך, יש לו כל מיני רעיונות כאלה, איך להוציא את החטופים, אז בהתחלה.
כן, כן, כן.
בשנייה אני מוציא את כל החטופים.
אגב, ראיתי שרמי אויברגר נפטר לא מזמן שכתבת על האופן, אפרופו היכולת שלך לתקשר עם אנשים, שבו בעצם לימדת אותו איך לשחק את אחיך. שזה מעניין.
רמי ואני עברנו חוויה מאוד מיוחדת במבצע סבתא. הוא היה בתקופה שהוא נורא רצה לעבוד, הוא היה קצת רעב, משועמם, לא יודע מה זה היה אחרי החמישייה, או שהיה איזה פגרה כזאת. ולתדמתי הוא הסכים לקרוא את התסריט והסכים לפגוש אותי.
והכרת מימי החמישייה, כי היית בעצם מפיק בפועל.
מפיק בפועל, עוזר במאי, נהג, לא במאי ותסריטאי. זה שונה.
נערת מים.
אתה יודע, אתה מגיע ממקום אחר, נערת מים, נערת קפה, הוא צעק עליי פעם, תביא לי את זה, רוצה אספרסו. עם קרן, לריב איתה, עם מניקה, זה לא היה אירוע פשוט. והוא בא למשרד, קוראים את התסריט, ותקשיב, יש לי שאלה אחת. שאני אומר, הוא אומר לי, סבתא חיה מתה. לא יכול להיות, אני מבקש משירי לבדוק את זה על הבוקר. אז אני לא אומר את המשפט הזה. מה, אתה דפוק? כי זה לא...
אתה הזוי.
אני אומר לו, ואני כזה נורא לחוץ. רמי אויברגר עוד שנייה יהפוך עליי את השולחן. לא, אתה רוצה להתנשק עם הבלונדה, אין לך עכשיו זמן. אבל דרור, הוא אמר, סבתא חיה מתה. מה, אני לא יכול להגיד את זה. מה זה אני לא יכול להקשיב לבדוק את זה על הבוקר? היא מתה עכשיו. ואני אומר לו, רמי, תראה, נכון, אבל אתה... אני מבין או לא מבין מה הוא אמר? אתה מבין, אבל זה... לא יודע אם אתה מבין או לא. אתה חייב לדעת, אתה כתבת... אולי אתה מבין, אבל זה לא... אתה רוצה... תסתכל על הבחורה הזאת. ואז, בדיוק, עכשיו נעשה קאט. חיפשנו שחקנית, במקור זה היה צריך להיות שוודית. ורותי דייחס... כי בננה שהזכרת,
כן.
הלך עם שוודית,
בננה
דבר על בננה עוד רגע.
כן,
אז לא מצאנו שוודית, רותי דייקס, המורה שלי למשחק מול מצלמה, אמרה לי, יש לי מישהי אולי יכולה לעשות לך מפתה בצרפתית, משהו. אז עשינו את זה שוויץ.
כן.
אז אמרתי, מה אתה צריך? אז אמרתי, אני צריך מישהי שאתה מסתכל עליה פעם אחת, אתה לא יכול לדבר, נופלת לך הלסת, ואתה לא יכול לדבר 4 שניות. אז בזמן שאנחנו מדברים, נכנסת דניאל מילר, אני ורמי מסתכלים עליה,
הלשת נפלה.
זו תגובה
שחיפשת. ואני ישר אומר לה, אחרי 4 שניות, התקבלת, הוא אומר לי, מי זאת? אני אומר לו, זאת קריסטין. אז הוא אומר לי, עכשיו אני הבנתי.
הבנתי.
והוא אומר, אני הבנתי, אתה לא צריך לביים אותי יותר כל הסרט, הבנתי את הדמות שלי, אני פשוט אטום, אני לא... וזה היה...
גדול.
הצלחת, הצלחת.
זה משפט גאוני. הוא כאילו... זה משפט שבסרט הוא פשוט מתמצת את הדמות הזאת, הוא, רק המשפט הזה הוא כל כך, אני לא יודע, אתה ישר מבין אותו בתור צופה, והוא מתמצת את הדמות של הבן אדם, של הקרמבו הזה, שאומר, לא יכול להיות סבתא חיה מתה, דברי איתי לבוקר.
אני אתן לך עוד משהו, עוד משפט, שלא מזמן ראיתי את הסרט, אני לא ראיתי הם ראו, אבל אני הייתי הסתובבתי בבית עם אחת המלחמות האלה שיש לנו פה.
הילדים
משנעים את הסרט. הילדים ראו את הסבתא, הילדים שלי.
הרבה פעמים בטח.
לא, ראו פעמיים, פעם לא הבינו, ובפעם השנייה לפני חצי
שנה,
נדלקו,
הבינו.
אז יש שם המשפט,
לא, הם גם לא בקיבוץ.
יש שם המשפט שהבנתי שהוא כנראה, הוא הכי משמעותי בסרט.
בא לי לנחש. אבל אני לא, אבל יש המון... לא, אבל יש המון משפטים, אז אני לא...
נו, זה חידון מעניין, תנחש.
לא, אני לא יודע, יש כל כך הרבה משפטים חזקים.
יש רגע שהוא מדבר לאחים, והוא אומר להם, המינוי שלי בסכנה גדולה מאוד, אז אין אף סבתא שבעולם שאני הולך להפסיד בשביל את המילה הזה. חיה
או מתה. נכון.
ואני שמעתי את זה מחדר אחר, ובאתי, אמרתי לה, תעצרי, תעצרי לדפנה אשתי. ואמרתי ללוי ודן, אתם עכשיו מבינים, יש פה משהו נורא עמוק בסרט הזה. זה לא רק, קבעו את הסבתא, הסבתות מתות, קודם כל זה לא מצחיק. ארון מתפרק, זה כן מצחיק, אבל לא אם זה קורה לך. קבר, זה לא מצחיק.
מה שקרה לכם.
מה שקרה לנו, בגלל המתנדב. אבל יש פה משהו מאוד מאוד רציני, בתפיסה של, דיברתם על האחים שלי, ואני הייתי הקטן יותר, יש משהו במשפט הזה מאוד חזק. אין אף סבתא בעולם שאני אפסיד את המינוי, חיה או מתה. זאת אומרת, ואז הבנתי, היה לי פלש כזה, מכל הבתי חולים שלקחו אותי לראות את זה, ולקחו אותי לראות מכונת הנשמה, עם אמא ש... כל הביקורים המיותרים האלה...
לקחו אותך בתור ילד?
שנכנסו לבית חולים ויצאו בארון, שאין המתים, החיים חיים בשביל החיים, ולא בשביל המתים. זאת אומרת, שמישהו נפטר, על הרחמו, עצוב מאוד, אבל אתה יותר חשוב, כי אתה חי. וזה המשפט הזה, מה שהוא מייצג, והוא בין היתר אפשר את החשיבה, חצי מעוותת, בדיעבד אפשר להגיד, שלהם, הרעיון של קרמבו במקור, לקחת אותה בוון, וכי לא היה כסף לאמבולנס, להעביר אותה בוון מכפר סבא לקיבוץ, ושם,
להגיד,
תיכנס מהשער של הפרדס, שלא יראו אותך, תסתווה, איך אני אסתווה? אני בא עם טנדר לבן, מנסים עצים על ה... תגיע לנגריה, תכניסו אותה לתוך הקופסה, שם חיכה לי בחור ערבי עם שפם, וזה אח שלי, היה בדרך למבצע בעזה.
שזה לא יאמן שאתה, כאילו, אתה יודע, מרוב שזה אבסורדי, אי אפשר, מרוב שזה אבסורדי, אי אפשר להבין שזה היה באמת, כי תמיד המציאות, אגב, היא יותר אבסורדית מהדמיון,
וככה זה נראה. למרות שכשאת חושבת על קיבוץ הזורע, אבא שלי היה עושה בנגריה את הארונות, וזה, ואתה יכול להבין, אתה יכול להבין, אני הייתי בסיטואציות קצת דומות, זה כאילו...
של הטעות.
של הטעות, של
הפסור.
ושל הבלגן הזה, ושל ה...
כן.
הלוויות האלה בקיבוצים, אני לא יודע.
כן.
לא, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, יש את הצוות ש... אולי עדיף שאני לא...
צוות הלוויות, כן.
לא, אתה יודע, הצוות בזה, ושותים את הערק אחרי הזה, מלא שטויות שקורות בקיבוצים, גם בלוויות, גם... כאילו... זה דברים שקורים, כאילו.
כן, כן, זה קורה.
שמעתי מלא סיפורים עם השנים, הרי שאני בא להופעה בחברה, או בארגון ביטחוני, או בקיבוץ גם, אני שואל אותם קצת, כשיהיה לי הומור פנימי, נסתלבט עליהם, אני שואל כזה קצת דברים, ואתה משיג, אז בקיבוצים, הרבה פעמים אני מקבל סיפורים על גופה שנקברה בטעות, או מישהו שלא היה לו מזגן, או... או יש בית, יש קיבוץ אחד שיש לה הצפות, אז יש להם בעיה בבית קברות, אחרי הקבורה, כל שם,
אתה יודע,
תקופות, צפות.
קצת פעם אני עמדתי, לקחתי טרמפ, למדנו במשמר העמק, שזה ליד הזורע, ואני ירדתי, לקחתי טרמפים לזורע, ועוצר לי אוטו של חברי קדישה מהזורע, עם נהג מהזורע, ואני עולה מאחורה ומתיישב, הוא חזר מאפולה עם הגופה של אחת הזקנות שנפטרה, ואני ישבתי על הארון שלה, הוא לקח אותי טרמפ לזורע, הגענו לזורע וירדתי והלכתי הביתה. ישבתי על הארון של הטרמפ לעזורה, סתם, זכרת לי. זה גם סצנה שיכולה להיות סצנה לגמרי קולנועית הזויה.
כל הקטע הזה של לוויה, זה שמכניסים מישהו לבור, זה דבר פרימיטיבי,
נכון.
מזעזע. אני לא נכנס כרגע בקטע של דת, ותחשוב על זה. לפני רגע בן אדם היה איתנו, עכשיו אתה רוצה... אתה חייב להאמין.
גם המוות הוא אבסורדי, המוות הוא כן. זה דבר לחלוטין אבסורדי ובלתי נתפס, וההתמודדות של ה...
לא, אם התעלפת פעם, ואני התעלפתי פעמיים בחיים, אם התעלפת פעם, אז זה כן נתפס. זה כאילו אתה...
לא.
אתה לא זוכר את הרגע שאתה חוזר מהכרה.
לא, אני מדבר ברמה... ברמה...
שלא יחזור יותר.
לא, אני אומר, ברמה... קשה להבין מה זה מוות. קשה להבין, כאילו זה... איפה האנשים שמתו, מה... זה שאנחנו בני תמותה, כל הדברים האלו, מן הסתם. זה דברים שאנחנו לא, ויש המון תיאוריות סביב הדברים האלה.
אבל בעצם דרור שם את הפוקוס.
לא, אבל אני אומר, ההלוויות הן תמיד, גם הלוויה יהודית בתכריכים, גם בהודו כשראיתי ששורפים אנשים, זה לא משנה. האופן שבו בני אדם נפרדים מהמתים, הוא תמיד, מצד אחד נורא אפסי וארצי והכי אלוף שיש, מצד שני הוא דרמטי, יש שם איזשהו דיסוננס שהוא, גם גרוטסקי וגם אבסורדי וגם זהו הכל, כאילו, זה התמצית, כאילו, של החיים, המוות. לא יודע אם צריכתי להסביר את עצמי. אבל יש שם המון חומר, כאילו, וכל טעות קטנה, כאילו, זה אירוע נורא נורא רציני, כשקוברים, לא יודע, בקיבוץ שלי אנשים, זה כמובן נורא עצוב ונורא זה, אבל יש תמיד גם את ההומור סביב ההלוויות, בקיבוצים לפחות. בסדר, יש אותו.
ברור.
יש... חייב להיות הומור.
כדי להתמודד.
בעיקר אם משהו נגמר, תודה, יחסית בסביבה טובה.
כן.
אז תודה, תגיד תודה, כאילו, מה זה, אבל במדינה שלנו, לצערי, אתה יודע, פרדות, כשאני מדבר עם אנשים על נס בהרצאות שלי, אז, ולמה אני, ומה זה ניסים, אז אני אומר להם שפרדה מוקדמת מדי שלא קרתה, זה נס. נס זה גם משהו לא טוב שלא קרה, זה גם נס. אנשים לא מבינים את זה. אבל כן, המוות הוא עורב שם לכולם, והתפקיד שלנו זה לצחוק כל עוד, זמן שאנחנו צוחקים, אנחנו לא שמים לב.
תראה, מה שאתה אומר היום, בעיקר באמת אחרי 7 באוקטובר, כאילו החיים הם הפכו ל... פחות מובנים מאליהם. זאת אומרת, זה שאנשים מתים בגיל שיבה טובה, זה כבר נהיה פתאום לא מובן מאליו, הדבר הזה.
אבל אתה יודע...
חושב כל כך הרבה ילדים ונשים צעירות וגברים צעירים נרצחו.
אנחנו מדברים היום, יכול להיות שישמעו אותנו גם עוד כמה שנים, אבל אתמול בעצם הסיפור של החטופים של השיבה באוקטובר נשאר, תודה לאל, מאחורינו. אני זוכרת שראיתי כתבה איתך, אחרי השבעה באוקטובר, שבעצם פתאום היה סימן שאלה, האם אי פעם נוכל לצחוק מסבתא חיה מתה. והיום, 2.5 אחרי, אנחנו רואים שכן, אפשר. ומה שעולה מאוד חזק מהשיחה הזאת, זה הכוח של החיים. והכוח של לחבר את הנקודות, והכוח של ליצור, והכוח... להירפא מהיצירה, והיכולת לדבר על הקשיים של הקיבוצים, ועל התחלואות של החברה הקיבוצית, וזה משהו שאני יוצאת ממנו הכי חזק מהשיחה הזאת. כאילו שהחיים הם, שהמוות הוא באמת, כמו שאתה תיארת, זה נכון, זה איזשהו מימד כזה מרתק ולא ברור, אבל החיים, כשאנחנו חיים אותם, הם חזקים מאוד, ומלאים בניסים והפתעות.
אני אגיד לכל מה שאני חושב שגם מבצע סבתא וגם אדמה משוגעת וגם יצירות החוד שלך, ממש תרמו לחיים הקיבוציים, לחברה הקיבוצית. ליכולת שלה, כמו שאתה אומר, שהיום מבינים אותך, להתמודד עם גם עם, אתה יודע, עם פשעי העבר, סליחה על הביטוי, או עם הטעויות של העבר, והיום הקיבוצים הם אחרים, זאת אומרת, אנחנו חיים בקיבוצים שהם אחרים לגמרי מהקיבוצים שגדלנו בהם.
כן. אחרי השבעה באוקטובר, היה כזה שאלה, אתה תמשיך להופיע, מה אתה מצחיק אותנו, זה מותר, זה אסור, ואז דווקא זה הגביר לי את ההופעות, והייתי בא, ועל ההתחלה פותח את זה, ואומר, חבר'ה, תקשיבו, שואלים אותי אם מותר לצחוק, ואנשים היו באבל לפעמים. זאת אומרת, אם מישהו נהרג בקיבוץ הזה, לא הייתי מופיע באותו יום, אבל... נחטפו איזה אנשים, הייתי אומר, כן, כן, מותר לצחוק, עכשיו אנחנו שעה ורבע נצחק, אחרי זה אנחנו נתחבק ונמשיך לבכות. עכשיו, הופעתי, הזמינו אותי לבארי. זה, מה מצחיק פה? זה ממש. והם היו בים המלח. ומתוך ה-400 איש שהיו שם, הגיעו לאירוע שלי איזה 100-150, שהבנתי שהם רוצים קצת לצחוק, למרות מה שקרה. והייתי חייב, לפני הזה, בחימום, לעשות כל מיני דחקות כדי להרים להם קצת. אז אני אמרתי לעצמי, מה אני יכול להגיד מצחיק שזה, ומצאתי בדיחה דווקא, אמרתי להם, בערי, זה מה שקיבלתם? מלון בים המלח? בים המלח 3 פעמים הייתי במלון, התגרשתי, אתם, אחרי מה שקרה לכם, הייתם צריכים לקבל מלון בשוויץ. והם היו על הרצפה, וככה זה התחיל, וברור, שהקומדיה היא תמיד, זה משחרר הורמונים טובים, ונותן לאנשים קצת יותר כוח. אתה יודע, כל בדיחה, כל סיפור. ובקיבוץ, דיברנו על זה לפני, בטלפון, שהיו כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה סיפורים בלתי נתפסים, שהם אמת לאמיתה, ואי אפשר היה להמציא אותם. למשל, היה לנו מורה בכיתה, זה היה שתי כיתות, תמיד ג' והי, ובית ילדים, והיה לנו מורה אחד שקראו לו סייד חיים, אני אפילו יודע מה השם הפרטי ומה זה. והסייד הזה היה מורה לתנך, ואני זוכר בכיתה ד' די, הוא היה מלמד תנך, והוא היה ככה זז בזמן שהוא מלמד את התנך, אז היה משה רבנו, אני
למד,
לא יודע מה אתם עליו, הוא היה, בזמן שהוא היה עומד, הוא היה מחכך את החלציים שלו על הפינה של השולחן, שזה, אני לך תדע אם זה קרה בטעות או מה, אבל זה היה מוזר, והבנות קלטו את זה, וגם הבנים קלטו את זה, ועכשיו מה עושים ילדים בקיבוץ? תחשוב אתה, מה עושה קונדס? תחשבי את, את יודעת, הם לקחו גיר צהוב, ופשוט פיצצו את הפינה של השולחן בגיר. ואז אחר כך היו הולכים אחר בכל הקיבוץ. והוא היה אומר, חן, עשית את השיעורי בית במשה רבן, ועומד עם הכל הזה שלו צהוב. וכאילו זה היה הבדיחה שלה, זה היה נקמה. והיו שם באמת אין סוף, אין ספור של סיפורים קוראים מצחוק, שאנשים...
כי זה באמת חברה שהיא גם נורא מצחיקה.
כולל הסיפור, אם יש לנו עוד שתי דקות, יש לי עוד סיפור.
בטח, כמה
שיותר. סיפור, אתה יודע, בכל קיבוץ היה כזה מלא דברים שאתה צריך לדעת לעשות, כן, יש במבצע סבתא, הריברס עם עגלה, או הריברס עם עגלה ארבע גלגלים. יש את הסיפור...
אומייגאד.
אני מספר את זה רק בהרצאות של, מה שנקרא, לאספנים של קיבוציקים, לא עכשיו איזה חברת הייטק. שמונה. בקיבוץ היית נוסע עם הטרקטור, יוצא מהשדה עם המחרשה, אתה לא יכול להסתובב על המקום, היית צריך לעשות ככה, 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 כדי שהשובל שהולך מאחוריך, בעצם שמונה ונכנס על, על התלם הבא. אתם כן. מבינים למה מתכוון?
כן.
שמונה.
נראה לי זה מושג שגור, לא?
שמונה, בדיוק. כן. אז איך השמונה? נכון?
אתה
לא
אמור לעשות... לדעת.
הוא לא יודע לעשות שמונה.
אני הייתי רפתן.
אני עשיתי שמונה. בא... אני לא יודע לעשות שמונה, בוא נעשה שמונה, שמונה.
כן. כמו הריברסים הגלה.
כן, את יודעת לעשות שמונה. אני לא יודע לעשות שמונה. אח שלי הגדול ובן כיתה שלו, היו באיזה סטודנט אקסצ'יינג' כזה או אחר ברמת הגולן, חורשים, חורשים שדה עם טרקטור, עם שרשראות, עם ידיות כאלה. אחד חורש, כל פס הזה 3 קילומטר, והשני על הכנף של הטרקטור עם הבקבוק 777, לוגם. אח שלי מספר את הסיפור, אני מאמין לו, עדות 7 בבוקר, 6:40, אור ראשון, הוא שומע צעקות של אינדיאנים, הוא קולט שהם בתוך מגרש מסדרים סורי, ממש נכנסו לבסיס של סורים, והוא צועק לו לנהג, רוני, רוני! מה אתה עושה? והרוני הזה, שזה גם לא שם אמיתי, זה שם בדוי, מבין שהם באמצע, שהם עברו את הגבול, והוא מרים את הכלי, דופק שמה בסוריה, 8, מה זה 8? 8 מושלם, מוריד את הכלי, חורש להם את המגרש כדורסל חזרה לישראל, וחוזרים לארץ. והסורים מסתכלים על הדבר הזה, איזה 200 חיילים סורים, חיילי קומנדו. לאחר מכן היה תחקיר, הגיע איזה אלוף פיקוד משהו, ואמר לו, אמר להם, תראו, שני מפגרים, כמעט פתחתם במלחמה, כל המזרח התיכון, הבנתי, השתקרתם, נרדמתם, אתה נהגת בטרק, תסביר לי, למה לקחת להם את המגרש כדורסל חזרה, למה היה חשוב לך לרחוש להם את המגרש כדורסל גם כן, אחרי הטעות. הילד הזה, בן 17 וחצי, הרים את המבט לאלוף, ואמר לו את המשפט הבא, 8 זה 8.
מעולה. טוב.
הקטע הזה של המבחני גבריות האלה על הטרקטורים, זה גם באמת היה הריברס עם הגלה הזה, וזה כאילו... אני זוכר את עצמי בגיל 15 עושה את השיעורי טרקטור האלה, וכמה זה היה חשוב, כמה זה היה זה, כאילו ילדים, אתה יודע, מי בכלל עושה ראשון טרקטור בארץ? אז זה היה כל כך חשוב, זה היה כל כך...
8 זה 8.
לגמרי.
סטיקר.
לגמרי.
8 זה הורים על מיליאן גם.
טוב.
אנחנו, טוב, נראה לי שאנחנו צריכים להזמין אותך לעין השופט ולעזוריה ולדליה.
כן. אני ממש רוצה לשמוע.
אני מאוד אשמח. אני רוצה לתת לכם עוד סיפור אחד, אולי תצטרכו, תשתמשו בו, אולי לא, שקשור למבצע סבתא. היה בתקופה, כולם שואלים מי זה המחבל שהיו צריכים להוריד, ואח שלי לא מסכים להגיד, אבל סיפור שקרה כמה שבועות אחרי מבצע סבתא, יושבים בלשכה בעזה, אח שלי היה מפקד שמשון, יושבים לתחקיר אחר ביצוע, הורידו מחבל, מחבל שהרג 11 חיילי צהל, מחבל רציני, כזה אחד שאתה לא בא לעצור אותו, אתה אומר לו עצור, הוא יורה עליך ואתה יורה והורג אותו, זה מה שהסבירו לי, ויושבים בלשכה, בין היתר שר הביטחון, רבין והרמטכ"ל אהוד ברק, וכל החיילים ועושים את התחקיר, ואז בסוף הזה, החיילים מוצאים, רבין וברק השתעממו, אז הם כזה התכתבו על איזה פתק, אז לא היה אס-אמס, ומצאו גזיר עיתון, והיה כתוב שם, רבין אומר לברק, אמרתי לדיכטר, שמאז שלחצתי לערפאת את היד, זה היה כמה שבועות לפני, אני לא מעיז לגרד בתחת. ואז, ואני אומר לו, טל, איפה הפתק? היה אופוריה, יש שלום. אל תשאל, הוא אומר לי, מה קרה? התקשרו אליי מהשבק אחרי דקה מאשקלון, אתה חייב לקח כל הסכם השלום על כתפיך, כך מצית, והוא שרף, שרף את הפתק. וכך נשארנו רק עם הסיפור.
אז אני גנז.
טוב, אנחנו, משה.
אנחנו נגיד תודה רבה.
כן, נגיד תודה רבה.
ואנחנו מתקשים לשחרר אותך, אבל נראה לי שבשלה את...
תגיד, השעה 7 באוקטובר בטח חזר לך פתאום משהו, לא, המראות האלה, מבחינת, אני אומר, אפילו אני כקיבוצניק בעמק ישראל, לראות את המחבלים שוטפים את המרחב הקיבוצי הזה, שפתאום אתה רואה מחבלים רצים, וגם יש לי חברים במקומות האלה, אבל הוויז'ואל הזה היה מטורף, ערער איזה משהו מאוד מאוד...
אנחנו גדלנו, למרות כל מה שההיסטוריה שאני מכיר וחקרתי ואני יודע, והמערבים שאבא שלי היה מנהיג שם בשדות, אנחנו גדלנו באווירה שאף פעם לא הייתה שום בעיה. שנות ה-80, כלום, לא היה כלום.
אמרת, בית ילדות על הגבול.
בשבת אחת, אנחנו קמים באיחור רב, אשתי ואני פותחים טלוויזיה באיזה 10-11, מבינים את המצב, אני מסמס לחגי בכיסופים, תגיד, מה קורה? הוא אומר לי, יש מחבלים בקיבוץ. הלכו לשכונה הזאת, ואני אומר לו, ויש צבא? הוא אומר, אין צבא. ומה שהלך שם זה שזה כאוס מטורף, אנשים ננעלו בממד, אבל הממד לא היה נעול. הממדים לא היו בנויים להינעל. והמחבלים היו לבושים כמדים של צהל, והיחידה, שמשון הזאת, אחרי שהם יצאו מעזה, אז אח שלי בא לקיבוץ, אמר, תקשיבו, אתם צריכים הכנסה קבועה, בואו, אתם רוצים ארנונה, שימו אותם במוסך. אז יש בסיס בכיסופים. אז הוא שחק חלק מהמחבלים, וחלק מצפון באו קצת עזרה. נהרג שם חייל אדם אגמון, הבן של אורן אגמון מעין גדי, ונהרג הרב שץ, ונהרגו 18 אנשים בסך הכל בכיסופים, כולל המורה שלי מנוחה חולתי, שלא מצאו אותה בכלל, כי כבר לא נשאר ממנה הרבה.
אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר שבכיסופים נהרגו 18 אנשים, זה כל כך הרבה, ואתה חושב על זה שכולם זוכרים ניר עוז, בערי, כפר עזה, הסדר גודל הוא מטורף. אם היה רק את האירוע הזה בכיסופים, זה היה אסון לאומי. וזה אסון לאומי, אבל זה פשוט מטורף שבכיסופים נרצחו 18 אנשים, אני פשוט אני חושב לא זכרתי את זה, זה מטורף.
האימה שחגי סיפר לי אחרי זה בים המלח, הוא שלח את אשתו והשני הנכדים לממד, להינעל, שלא ידעו גם הם שזה לא ננעל. הוא אומר, אני נכנסתי לשירותים עם אקדח. והוא רואה שלושה מחבלים מנסים לפתוח לו את הדלת של הבית. הוא אומר, אם אחד נכנס, אני מוריד אותו. שניים, לא בטוח. שלושה, אין לי סיכוי. עכשיו יש מפתח במגירה. הם רק צריכים היו המחבלים לפתוח את המגירה הנכונה, יש מפתח, הם יכולים להיכנס.
כמו שהם אשר
ובנס, זה היה שלושה מחבלים לא הכי מוכשרים. ויתרו, הלכו לטריס מאחור, זה בית יחסית חדש, אז גם לא הצליחו את הטריס לפתוח. ואחרי כאיזה שעה הגיעו חיילים של גולני, אמרו... תפרנו אותם
בפינה. שרולת הרוסית.
אבל זה, העניין הזה שמסתובבים בשבת בבוקר אנשים ליד הבית שלך שרוצים לרצוח אותך, לחטוף אותך, לאנוס, אני לא יודע מה עוד לעשות, זה משהו שהוא יישאר איתנו לעוד הרבה שנים, לצערי הרב, ויש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות עם עצמנו כדי לתקן את מה ש... כל מה שרקוב פה במדינה שלנו.
נכון, אבל אני חושבת שהשיחה הזאת דיברה בדיוק על הכלים ש... שיש כדי לעשות את זה. אצל כל אחד מאיתנו. ו... וכן, אנחנו... אני שמחה, זה קשה, אי אפשר להשתמש במילה הזאת, בהקשר הזה, אבל אנחנו כן נמצאים עכשיו באיזושהי סיטואציה שאנחנו, שפנינו קדימה, ואנחנו לעולם לא נשכח את זה, כמובן.
זה אי אפשר להפריד, אנחנו עדיין בתהליך של ריפוי, שימשך כאילו כחברה.
זה ימשך
לפחות חיים שלמים. 7 באוקטובר, זה אירוע דרמה, זה אירוע שילווה את המדינה ואותנו לנצח, זה לא...
השאלה העיקרית שיש פה זה, האם אנחנו פנינו לאיחוי, או פנינו לניתוק ופרידה. כי... כי כרגע אנחנו לא מסכימים על כלום.
בתוכנו,
לא מסכימים על כלום. יש אנשים קוראים לאחים לנשק בוגדים. וזה אנשים שהשקיעו מכספם, ומזה להציל אנשים, סידו. זה לא יאמן, זה חברים שלי.
לא מכניסים אותם לבית הספר.
דרך אגב, לא סתם אנשים, יש גם חברי כנסת שקוראים להם בוגדים.
כן.
בדיוק דיברתי...
ואני רוצה להגיד משהו על השיחה הזאת איתכם, שבאמת... שדיברנו לפני כמה שבועות, אז אמרתי לך, מה עכשיו, אמרתי לכם, מה עוד פעם, עכשיו מבצע סבתא, אדמה משוגעת, די, לאנשים נמאס על מה נדבר, ואמרתם לי, כן, אבל אף פעם לא ראיין אותך קיבוצניק. אז אני רוצה להגיד לכם שבאמת אני הרגשתי בשיחה הזאת שהעומקים של ההבנה, גם של התרבות וגם של האומנות וגם של הרגש, ששניכם כאילו מייצגים, מאוד מאוד נעם לי.
תודה רבה.
תודה רבה.
לנו כמובן. ותודה שבאת, באמת, זה היה מרתק.
תודה.
תודה, דרור. מהכיף.